היום אנחנו אמרנו ביום חמישי שהיום קצת נתקדם וניכנס יותר להגדרות המדויקות. כמו שראינו שיש בעצם צינור אחד, פנימי וחיצוני, עיגול בתוך עיגול, אז מהו היחס בין שני העיגולים האלה? כלומר, מה אנחנו אמורים להיות משפיעים וממילא מה אנחנו אמורים להיות מושפעים? אז התחלנו ביום חמישי את פסקה מספר 6, נכון? כמדומני, בדף שלנו. אז היום אנחנו ננסה טיפה לעבוד על הסוגיה הזאת. אז בואו נקרא שוב את החלק הראשון לפחות. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, ספר אורות עמוד קנ"ב, אורות ישראל, פרק ה' פסקה ב'. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד, ולא בעולם אחד. כי אם מפוזרים הם הכישרונות, והכרח השלמות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכחת לבוא בעולם. והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עד לכאן, חלק ראשון, עקרוני. אם היינו קוראים רק את החלק הזה, אז לא כל כך היה מדויק לנו ההגדרות המדויקות של הדברים. החלק השני יותר מגדיר את הדברים של החלק הראשון. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז, אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים. אם כן, בישראל יש אוצר סגולת עולמים, והצדדים החסרים בישראל נקראים צדדי כישרונות. טוב, תכף ננסה להגדיר את הדברים. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויה הדרך כלפי ההשפעה. אלא שהקבלה היא מבחוץ, וההשפעה מבפנים. כלומר, נקרא עוד טיפה, כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, בין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם, נדלק שורה וחצי, ולחיצוניות החיים, מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יפיפותו של יפת בועלי שם. נדלג על הפסוק, ומשפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. השם בדד ינחנו, ואין עמו אל נחם. טוב, אז כאן אנחנו נכנסים כבר יותר להגדרות מדויקות. מהו אופי הקשר בין העיגול הקטן, הפנימי, התמציתי, שהוא קטן בכמות אבל הוא הרב באיכות, לבין העיגול הגדול, שזה כלל האנושות, כלל ההוויה, שהוא העיגול שהוא גדול בכמות, אבל הוא המושפע מהממד האיכותי של העיגול הקטן, שהוא עם ישראל, כנסת ישראל וכו'. אז בואו נתחיל טיפה לברר את הסוגיה הזאת. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. אם כן, הקדוש ברוך הוא אינסוף, והאינסוף האלוהי, כשמו כן הוא, אינסוף. אם כן, אם נצר איזשהו ציור לא מדויק, הקדוש ברוך הוא כביכול שמש, שיש בה מקור אינסופי לקרניים בלתי מוגבלות, ובעצם כל קרן שהאינסוף הוציא מתוכו, שהשמש הוציאה מתוכה, היא קרן של ממד מסוים של האינסוף. אז אם כך יוצא בעצם, שיש אינסוף קרניים. כלומר, יש אינסוף קרניים היוצאות מהשמש. אם הקדוש ברוך הוא אינסוף, אז ההשפעות שהוא מוציא מתוכו הם אינסוף. עכשיו, כל קרן יש לה את האופי שלה, יש לה את התכונה שלה, את הטבע שלה, את הכישרון שלה, את התפקיד שלה. ומטבע הדברים, כשכל קרן היא מה שהיא, וממילא יש לה את הטבע ואת האופי שלה, היא מסתכלת במרכאות על החיים לפי האופי שלה. אם כן, באופן טבעי, כל קרן מסתכלת על החיים באופן אחר. ובאופן טבעי, כשכל קרן מסתכלת על החיים באופן אחר, יכולה להיווצר אי הסכמה, ובסוף אפילו התנגשות, עד כדי מאבק בין הקרניים. כי כל קרן רואה את השמש לפי האופי שלה, לפי הטבע שלה. ולכן, כמו שלמדו בשיעור אחר, המילה צדקה בתחילת הפסקה הזו קצת מפתיעה. כי לכאורה ריבוי הכישרונות שהתפזר, שהקדוש ברוך הוא פיזר במקומות שונים, בעמים שונים, בדורות שונים, בבריאות שונות, ריבוי הכישרונות האלה הוא לא מביא לצדקה בעולם, הוא מביא למלחמה בעולם. כי כל כישרון מסתכל על החיים לפי הממד שלו. לכן, למה הרב קורא לפיזור הכישרונות? צדקה. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. איזה צדקה הקדוש ברוך הוא עשה עם עולמו? מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, ולא בעם אחד, אפילו בעם ישראל לא נמצאים כל הכישרונות. לא בארץ אחת, אפילו לא בארץ ישראל נמצאים כל הכישרונות. לא בדור אחד, אפילו לא בדור גאולה נמצאים כל הכישרונות. ולא בעולם אחד, אפילו לא בעולם שלנו נמצאים כל הכישרונות. כי מפוזרים הם הכישרונות. הפיזור הזה, לכאורה, יוצר את ההתנגשות ואת המאבקים בין הכישרונות. אלא למדנו בשיעור אחר, שברגע שיש ריבוי כישרונות במקום אחד, בהקשר הזה, בעם אחד, בארץ אחד, בדור אחד וכו', אז יכולים כישרונות מיוחדים לא לצאת אל הפועל. כמו שדיברנו בשיעור זוגיות ומשפחה, לא טוב היות האדם לבוד. לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה לבודים. כי ברגע שהם מחוברים, אז מלא הצד הזכרי יפריע לנקבי, והצד הנקבי יפריע לזכרי, וכל צד לא יצליח לצאת אל הפועל על פי הייחודיות שלו. לכן נכון שהזכר והנקבה במקוריות של, שביניהם הם אחד, נכון? הקב"ה ברא מציאות של אדם ששווה זכר ונקבה, אבל, ומצד אחד היתרון זה באמת האחדות הזו, המקוריות האחת, אבל מצד שני, המקוריות האחת הזאת יכולה להביא למצב שבו כל אחד מהפרטים לא יוצא לפועל. לא יוצא לפועל בשלמות, כי כל כוח אחר, כל פרט אחר מפריע לפרט השני. לכן לא טוב היות האדם לבוד. נכון שהמקוריות האחדותית היא טובה, אבל הלבוד הזה, החיבור הזה, יוצר גם מציאות של לא טוב. מה לא טוב? שכל כישרון לא יצליח לצאת אל הפועל בצורה ייחודית. ולכן אומר הרב, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. הצדקה שהקדוש ברוך הוא עשה בזה שהוא פיזר את הכישרונות, זה בכך שכל כישרון יכול להופיע באופן אינדיבידואלי, בלי שכישרון אחר מפריע לו. עכשיו, כדי שלא יהיה מציאות שכל כישרון עומד ליד חברו, ואין קשר בין הכישרונות, אז הקדוש ברוך הוא יצר גם כוח משיכה בין הכישרונות. כלומר, מצד אחד כל כישרון משלים את עצמו, מצד שני, כל כישרון רואה צורך להשלים את עצמו בכישרון אחר שאין בו. לכן לא טוב היות האדם לבדו, הפתרון, אעשה לו עזר כנגדו, כמו שלמדנו. כלומר, נבדיל, נסלק, נפריש חלק מהכישרונות לממד שנקרא נקבה, נגביל סיוע בדרך הריכוז, כל מה שלמדנו, ונעמיד את הזכר ואת הנקבה באותה שורה, כל אחד בנקודה אחרת, וניצור כוח משיכה בין שני הממדים האלה, בין שני החלקים האלה. כמו שדיברנו בשיעור אחר, אני רוצה לחזור על כל מה שדיברנו. אז אם כן, מצד אחד יש כאן צדקה, עוד טיפה, שנייה, בואו רגע נקבל את האינפורמציה קודם כל. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא עשה צדקה בכך שפיזר את הכישרונות. מצד שני, כדי להגיע לשלמות, אז הקדוש ברוך הוא יצר כוח משיכה בין הכישרונות השונים, שכל כישרון לא רק הוא יהיה במציאות, אלא ירצה להשלים את עצמו על ידי הכישרון שחסר לו. ולכן, והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, כוח המשיכה היותר עליון, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה. לא אחדות שהיא מבטלת את הייחודיות של כל אחד מהכישרונות, אלא אחדות מרוממת שהיא מביאה לידי ביטוי כל אחד מהכישרונות. הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, לכן אחדות מרוממת ולא אחדות, נקרא לזה, בנאלית, המוכרחת לבוא בעולם, אותה אחדות מרוממת, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. העיקרון הזה הוא עיקרון שהוא שייך להרבה תחומי חיים. לא דווקא לנושא שלנו, היחס בין ישראל לאומות העולם, ולמדנו את העיקרון הזה כבר בשיעור אחר, אני לא רוצה לחזור על עצמי. עכשיו, איך זה קשור אלינו? חלק שני, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. כלומר, התמצית של כל הכישרונות, התמצית של כל הכוחות, התמצית הגרעינית, הריכוזית, שבה נמצאים כל הכוחות, נקראת ישראל. נקראת כנסת ישראל, נקראת סגולת ישראל. אוצר סגולת עולמים, בישראל הוא גנוז. כלומר, המסוגלות שיש בכל המציאות שיש בעולם, נמצאת בתמצית איכותית, לא כמותית, בתמצית איכותית, נמצאת בישראל. אבל הביטוי הכמותי, ההסתעפותי של אותה מקוריות, לא נמצא בעם ישראל. יש ביטוי בהלכות שבת שנקרא אילן וצדדי אילן. אסור לעלות על האילן בשבת. שמה יחתוך ענף, להוליך בו את החמור, וכולי, בקיצור, סוגיות. האם מותר לטפס על צדדי אילן? כלומר, הנחתי סולם על העץ. האם אני יכול לטפס על הסולם? יש צדדי אילן וצדדי צדדי אילן וכולי. כלומר, הביטוי הזה צדדי דבר, זה בעצם הצד החיצוני של הדבר. זה בעצם ההסתעפות הכמותית שלו. זה לא הדבר בעצמו, אלא זה הביטוי הכמותי. אז הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, שם את כל הכוחות באופן תמציתי בישראל. כמו שחזל אמרו, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. כלומר, בתורה נמצא הכל. בישראל נמצא הכל, בתורה נמצא הכל. אבל אף אחד לא יעלה לדעת שאפשר ללמוד ארכיאולוגיה או אסטרונומיה מהתורה. אני לא יכול ללמוד פיזיקה מהתורה. אם אני רוצה ללמוד פיזיקה, אני צריך ללכת לפקולטה לפיזיקה. זה דבר פשוט. נכון שהתמצית של חוכמת הפיזיקה, ברעיון, התמצית נמצאת בתורה. אבל הפרטים, כל ההסתעפויות, כל ההסתעפויות הכמותיות, לא נמצאות בתורה. ולכן פיזיקה לומדים בפקולטה לפיזיקה. מתמטיקה בפקולטה למתמטיקה. אסטרונומיה בפקולטה לאסטרונומיה. אדריכלות בפקולטה לאדריכלות. אני לא יכול ללמוד אדריכלות מבצלאל שבנה את המשכן. עם כל הכבוד. התמצית של מקצוע האדריכלות נמצאת בתורה. אם זה התמצית הרעיונית, או עקרונות, נקרא לזה החוכמה הזאת, נקראת הארכיאולוגיה או האדריכלות למשל. אבל ההתפרטות של הכוחות, ההתפרטות של התמצית הזאת, היא לא נמצאת בתורה. לכן הפוך בה והפוך בה דקולה בה. הקוליות, התמציתיות, הגרעיניות, הריכוזיות היא נמצאת בתורה. נכון, זה כן. אותו דבר, הריכוזיות נמצאת בישראל. אבל ההסתעפות היותר מפורטת של הכוחות לא נמצאת בישראל. היא לא נמצאת בתורה. ולמה הקדוש ברוך הוא לא שם את ההסתעפויות בישראל או בתורה? זה בדיוק היה השלב הבא. כדי שיתחיל להיווצר הקשר בין ישראל לעמים. כלומר, עם ישראל יהיה חייב לקבל מה שהוא צריך לקבל מהעמים, שזה צדדי כישרונות. וממלט, תהיה פתוחה הדרך כלפי ההשפעה. אם כל הכישרונות היו בעם ישראל, אז אנחנו צריכים לתקן את העולם. אנחנו מתקנים את עצמנו, בזה נגמר הסיפור. נו, ומה עם העולם? לכן הקדוש ברוך הוא כביכול סילק מאיתנו צדדי כישרונות. ויצר כוח משיכה אצלנו לאותה השלמה שאנחנו זקוקים לה, להשלים אצלנו צדדי הכישרונות על ידי אומות העולם. כי אין לנו את צדדי הכישרונות האלה. וממלא פנויה הדרך כלפי ההשפעה. ואז נוכל להשפיע את התמצית האלוהית, הרוחנית, והביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. בואו נקרא עוד פעם את המשפט הזה. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, היה חייב הקדוש ברוך הוא ליצור מנגנון כזה של חיסרון בעם ישראל. מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. מדוע? כדי שעם ישראל יראה חשיבות וצורך ואחריות להיות מחובר לעמים, כי הוא צריך לתקן את העולם, אז הוא צריך להשלים את עצמו בצדדים שחסרים בו, ויש באנושות בכלל. אומנם זה צדדים של כישרונות. זה לא המהויות, זה לא המשמעויות, זה לא התמצית הפנימית, זה רק הצדדים. אבל גם הצדדים חלק מבינן העולם. לכן מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו אותם החסרונות, הנה, מה היקף משפיע על המרכז, צדדי כישרונות, וכל נדיבי עמים, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים, ובזה שיש צינור פתוח, כמו שראינו בשבוע שעבר, לא שני צינורות מקבילים, שני קווים מקבילים שלא נפגשים, אלא יש קו אחד שיש בו פנימי וחיצוני, ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא המטרה היא לא רק לקבל, המטרה היא בעיקר להיות משפיע. הם ישפיעו לנו את חיצוניות החיים, ואנחנו נשפיע עליהם את פנימיות החיים. הם ישפיעו עלינו את חוכמות החול, נקרא לזה ככה, מדעי החול, ואנחנו נשפיע עליהם מדעי האלוהות, את שם השם בעולם. הנה בואו נקרא וכבר שאלות. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויה הדרך כלפי ההשפעה. אלא שהקבלה היא מבחוץ, כבר נסביר, וההשפעה מבפנים. כלומר, מה אנחנו משפיעים, מה אנחנו מקבלים. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, ואין צורך לעזר משום כוח זר בעולם. לגבי מהויות החיים, משמעויות החיים, האלוהי שבמציאות, אין לנו צורך לקבל מאף עם. וזה אדרבה, את זה אנחנו נגלה לעולם. השם אחד ושמו אחד. זה אברהם אבינו, התחיל לקרוא בשם השם, לגלות שם השם אחד. אבל, ולחיצוניות החיים, אם זה אומנות, מדע, אסתטיקה, כל משהו החיצוני שבחיים, ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. דרך אגב, זה לא מקרה שמי שלימד אותנו במרכאות כפולות ומכופלות את סדרי המשפט הוא דווקא יתרו. ישאל השואל, וכי משה רבנו לא חשב על זה? משה רבנו לא חשב על שרי עשרות ושרי חמישים ושרי מאות ושרי אלפים, היה צריך את הגאונות של יתרו כדי ללמד את משה רבנו את זה? אלא שאתה רוצה ללמד אותנו כאן דבר משמעותי. סדרי המשפט, הצדדים החיצוניים, את זה נקבל מאומות העולם. את התוכן של המשפט, את הערך של המשפט, אחרי שיתרון נותן את הסדרים החיצוניים, ולא שמשה רבנו לא יכול לחשוב על זה לבד. ודאי שחשב על זה לבד, אלא התורה רוצה לגלות לנו מה יש לנו לקבל מיתרו, מיתרו נקבל את הסדרים החיצוניים, אחרי שקיבלנו את סדרי החיים, את סדרי המשפט החיצוניים, נשלח את יתרו, וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו, ואז מתחילה המציאות של מעמד הר סיני ומעמד קבלת התורה, שאז הופיע המשפט האלוהי. אם כן, התוכן הוא פנימי שלנו, ישראלי. החיצוני, המערכת החיצונית, המסגרת, את זה נקבל מעמים. לכן יפיפותו של יפת, בואו לשם. אנחנו צריכים לקבל חוכמה ומדע ואסתטיקה ואומנות מאומות העולם, בתנאי שזה לא נוגע ולא פוגע במציאות העצמית, המהותית, המשמעותית האלוהית שבישראל. לכן הוא משפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. אם כן, בואו נעשה סדר. עיגול פנימי, כנסת ישראל. עיגול חיצוני, אומות העולם. עיגול פנימי הוא התמצית האיכותית. העיגול החיצוני הוא ההופעה הכמותית. מה אנחנו משפיעים? הקשר בין שני העיגולים הוא קשר פתוח. הקשר הפתוח הזה הוא בא לידי ביטוי על ידי זה שאנחנו צריכים לקבל מהאומות את צדדי הכישרונות שחסרים בנו, וכל זה נעשה כדי שנוכל להשפיע על האומות את המהות, את התוכן, את האלוהי. אם כן, אנחנו נשפיע אלוהי, וכדי שנוכל להשפיע אלוהי צריכה להיווצר היחסיות הזאת, הדינמיקה, קשר החיים הזה. כדי שנוכל להשפיע אלוהי, הקדוש ברוך הוא יצר עשינו חיסרון בטבעי. אז החיסרון בטבעי הוא כדי שנשלים את עצמנו לידי אומות העולם בטבעי, עם אלה ייווצר היחס, ייווצר הקשר, עם אלה נוכל להשפיע את האלוהי. זה הסדר. בבקשה.
מה זה אומר ביטוי תמצית? מה זה אומר שיש ביטוי תמצית? מה זה אומר?
אתה אומר חוכמת הפיזיקה. איך תורת איינשטיין כתובה בתורה? זה מה שאתה שואל. איפה מצאנו את העיקרון הבסיסי של חוכמתו של איינשטיין בתורה? בוא נגיד איזה רגע אחרת. האדם הוא חי ביבשה, בים או באוויר? ביבשה, נכון? אבל האדם יש לו קצת תכונות של דג, הוא יכול קצת לשחות בים, לא כמו דג ממש, אבל הוא יכול לשחות בים, והוא יכול קצת לעוף באוויר, פחות מאשר לשחות בים. נכון? הוא יכול לעוף שתי שניות. אם כן, יש באדם הרבה, נקרא לזה בעל חיים יבשתי, קצת בעל חיים ימי, וקצת בעל חיים נקרא לזה אווירי. אם כן, האדם, הוא כולל בקרבו את הכל. נכון שעם מרכז החיים שלו זאת היבשה, ברור. אדם לא חי בים ולא חי באוויר. אבל עצם זה שיש לו כישרון קטן של, נקרא לזה, שחייה ותעופה, זה מראה שיש בו איזה ממד תמציתי, עקרוני, של הכישרון שאחר כך יסתעף באופן כמותי אצל הדגים בים ואצל העופות בשמיים.
אז אפשר להגיד שחצי זה בעצם פוטנציאל.
סליחה?
אפשר להגיד, במילים אחרות שתמציא את זה פוטנציאל,
מסוגלות
למשהו.
עוד פעם, בואו נחזור רגע למה שלמדנו כבר. אמרנו שהתכונה של כנסת ישראל היא תכונת ההכללה. אם כן, אנחנו כוללים את כלל הכוחות. כשנגיע לארץ ישראל נדבר על תכונת ההכללה. אם כן, ארץ ישראל, אותו דבר, בארץ ישראל יש מזג אוויר שהוא יכול להיות מדבר, נקרא לזה דרום הארץ. הוא יכול להיות
מושלג,
נקרא לזה צפון הארץ. יש אצלנו קצת מדבר וקצת שלג. לא שלג כמו בקוטב, ולא מדבר כמו בסהרה. יש אצלנו מזג אוויר שהוא לא חם מאוד, והוא גם לא קר מאוד. אבל קצת קר וקצת חם. ארץ ישראל היא ארץ הממוצע. היא ארץ הכולל. ולכן דרך אגב, גם עולם הצומח שנמצא בארץ ישראל, הוא בעצם מרכז בתוכו את מזגי האוויר הכוללים במציאות. יש מי שאומר שארבעת המינים, מהממד הזה, זה בעצם ארבעה סוגים של צומח, שהם בעצם מבטאים ארבע הופעות של עולם הצומח בטבע. ובארץ ישראל יש את התמצית, אותו דבר. בעם ישראל יש את התמצית, אותו דבר. בתורה יש את התמצית. כשאנחנו למדנו שעם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, זה שלושה מרכזים, בואו נחזור רגע לפסקה אחת. בואו נסתכל שוב. בפסקה אחת, כל מה שנוגע לישראל ומהותו, שזה בעצם שלושת הממדים, ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. וכרגע אנחנו מדברים על הרובד הסגולי של שלושתם. כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם. אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. כלומר, ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן, אינם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם. נכון בקטן, נכון כמותית, הסתעפותית זה בקטן, אבל התמצית נמצאת פה. להיות מזינים את העולם כולו. עכשיו, היות והמטרה שלנו היא מטרה של השפעה, של הפנימיות של החיים, של קדושת החיים, ממילא אנחנו צריכים להיות כוללים את הכל. להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. לדוגמה, ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוהית, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוהית, משפיעו על כל ההיקף של כל העמים כולם. אני מדלג, ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפולתה לחיים השוכנים בה על כל הארצות כולם. וגם תורת ישראל, שקולטת את כל התורות כולם. כלומר, יש כאן איזה שלושה מרכזים שבעצם מהם הכל מושפע. כמו שהאדם מכיל בתוכו בעלי חיים שונים. כך ישראל מכיל בתוכו צורות אדם שונות. רק בתמצית. יש פסקה בספר אורות. טוב, יש כאן עוד פסקה, אני מחפש רגע פסקה אחרת, אם לא נמצא, אני אקרא את הפסקה הזאת. שנייה אחת. אולי נקרא... נקרא אולי באורות ישראל, מי שרוצה לכתוב מקור. אורות ישראל פרק A, פסקה י' א'. ראויה היא האנושיות, זה קשור מאוד לנקודה שלנו. פרק עמוד קופנון וב, אורות עמוד קופנון וב, פרק A, פסקה י' א'. ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. כלומר בסוף, כל האנושיות, כשההיסטוריה תגיע לתיקונה, כל האנושות תהיה משפחה אחת. עכשיו נא לא לשכוח שבמשפחה אחת אבא זה לא אמא ואמא זה לא אבא. ההורים זה לא הילדים והילדים זה לא ההורים. וכל ילד יש לו את האישיות שלו. וכן, כשאנחנו אומרים משפחה אחת זה לא אומר, זה לא אומר שכולם זהים. אבל משפחה אחת מה זה אומר? שלמרות שיש חילוקים, למרות שיש הבדלים, למרות שיש ביטויים שונים, חיים בהרמוניה. לא חיים במאבקים. אם כן, הייחודיות של משפחה זה לא שיש זהות, אלא שיש הבדלה, אבל כל אחד, א', נותן את שלו לכולל, ב', נותן לשני להשלים את מה שאין בו לכולל, וכולם חיים בהרמוניה. אז אומר הרב, ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. ואז מה תהיה התוצאה? וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות, היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. כלומר, כל המאבקים שהם תוצאה של קרן, אם נחזור לקרן והשמש, שכל קרן רואה את המציאות, פיזור הכישרונות לפי הישות שלה, זה יחדל. הרב אומר במקום אחר, זה כמו היום שגוף האדם זה אורגן אחד. כמו שאמרנו פעם, אם אני הולך ברחוב, הרגל החליקה בשלולית והיד נשברה, היד לא תקה את הרגל. ותגיד לרגל בגלל איך נשברתי. כי היד והרגל הם חלק מאורגן אחד. היד מבינה שהיא והרגל זה חלק מאורגן אחד. ככה יהיה לעתיד לבוא בין עמים. אבל העולם צריך לעידון התמציתי. נכון שיש כאן כוחות שונים, כישרונות שונים, קרניים שונות, זה נכון. אבל העולם צריך לעידון התמציתי, שהאנושיות משתכללת על ידו, באושר הצביונים המיוחדים של כל אומה. כלומר, צריך להיות איזה מרכז אחד, שבו נמצא הכל. נגיד בשפה אחרת, צריך להיות חדר מחשב אחד בכל מפעל, שהוא נותן את הפקודות לכל המכונות. אז יש 100 מכונות במפעל, אבל יש חדר מחשב אחד, שהוא אחראי על כל הפקודות לכל המכונות. הוא מכוון את הפקודה המתאימה לכל מכונה, בזמן הנכון, במצב הנכון, בלי סתירה בין הפקודות. זה לא שפתאום מכונה אחת מתנגשת עם מכונה אחרת. אומר הרב, הנה ההגדרה שלנו, וזה החיסרון, תשלים כנסת ישראל, שתכונתה, הנה, ממש הנושא שלנו, היא כמין אוצר רוחות גדול. אנחנו מין אוצר רוחות, הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה. עם ישראל זה מין אפסנאות של כלל הכישרונות, כלל הכוחות שיקרו בחור ברב העולם. וממילא, כל אחד מהעמים מגלה זווית אחת של כישרון. כמו שכל אחד מבעלי החיים מגלה זווית אחת שנמצא בבעל החיים שנקרא אדם. וכו'. טוב, עכשיו אתה מחפש בנימין את ההגדרה הנקרא המדעית. איך חוכמת הפיזיקה נמצאת בתורה ברמה המדעית. אנחנו מדברים עכשיו, גם אם זה נכון ברמה המדעית, ואני לא יודע אולי להגיד את זה, אבל זה נכון ברמה הרוחנית. הרעיון הפנימי של חוכמת הפיזיקה נמצא בתורה. אולי גם, וכנראה שכן, התמצית של חוכמת הפיזיקה נמצאת בתורה. התמצית של חוכמת הגיאומטריה נמצאת בתורה. אבל גיאומטריה לא לומדים בישיבה. צריך להבין את החילוק הזה. את ההסתעפות הכמותית נלמד במקום שלומדים את ההסתעפות הכמותית. את התמצית האיכותית, את המשמעות הפנימית, נלמד בבית המדרש. התמצית הכמותית, התמצית האיכותית זה קודם כל אומר מה הרעיון של חוכמת הפיזיקה, מה הערכה הרוחני, מה הערכה הרעיוני, מה ההבדל בין חוכמת הפיזיקה לחוכמת הכימיה למשל. מה הגבול? רק שנייה אחת. ב', לא רק בממד העקרוני הרעיוני הרוחני, אלא אולי גם בממד של חוכמת הפיזיקה עצמה. מה הרעיון הבסיסי של חוכמת הפיזיקה? שבעצם שורשו נמצא בחוכמת התורה. למשל, פה הזכרנו בפסקה שאנחנו לומדים בדף שלנו, למשל, סוגיית כוח המשיכה. אנחנו רגילים לכוח המשיכה במובן הכמותי, החומרני, נכון? חוק הכבידה, הגרביטציה. יש כוח משיכה שהוא כוח משיכה רוחני, שכל דבר חוזר למקורו. אז אם למשל המקור על פי החומר הוא כביכול האדמה, אפר מן האדמה, אז כל כוח שואף לחזור אל הארץ. לכן כל כוח נופל בחזרה. עכשיו יש כוח רוחני, כמו שיש כוח משיכה חומרי, להבדיל מזה, פי אינסוף מזה, שהוא המקוריות של זה, יש כוח משיכה רוחני. אז גם אם נגיד שכוח המשיכה הרוחני הוא בעצם התמצית של חוכמת הפיזיקה, שתגלה אחרי זה בחומר ככוח משיכה שנקרא חוק הכבידה, גם נסביר את זה, הנה יש לנו דוגמה לעיקרון רוחני, שהוא השורש העקרוני של החוכמה המדעית, לדוגמה. טוב, הסברתי את זה בצורה שטחית, זה הרבה יותר עמוק. בבקשה, צחי. כלכלה תנכית. שמה הוא מתאר? לא, זה חשוב, בואו נשמע אולי דוגמה. מה הוא מתאר?
לא, מדברים על דינים של סחר, נזיקים, ממש מה שלומדים. לא, זה מהמסכתות, זה אחד. שם כאילו ניגשת לברר, אז תדעת שיש דבר, יש... תעבר שאלה אחת גם את זה לומדים. עכשיו יש לי כמה שאלות. שאלה ראשונה, אמרנו שכנסת ישראל זה סך הכישרונות, ואני שואל, האם ביטוי של אכזריות, ביטויים שליליים, אכן מופיעים בכנסת? אני אומר שכן, התשובה היא חיובית.
דיברנו על זה אפילו.
עכשיו, השאלה שלי היא, איך החלוקה מתבצעת, זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא מחליט, או לא איך, אם יש איזשהו קריטריון ש... אוקיי, בהופעה, בהתפרטות של כנסת ישראל, שהיא עם ישראל, אני אשים את XYZ, ובגויים אני אשים את שאר הדברים האחרים. זאת אומרת, האם יש איזשהו קריטריון חלוקה איכותי מסוים?
אתה אומר ככה, האם אפשר לבחון כל עם, נגיד מ-70 עמים, איזה תכונה אנושית מיוחדת הוא קיבל? למשל, עם פלוני קיבל את הדיוק, עם אלמוני קיבל את כוח העבודה, עם שלישי קיבל את הסדר. מה?
כן,
ודאי שכן. ודאי שכן. למשל, הנציב כותב, ודיברנו על זה פעם, אני חושב בשיעור אחר, לא בהקשר של בינה נמונה, שבעצם האנושות מחולקת לשלושה אבות טיפוס. כלומר, יש שלושה סוגים של אדם בעולם, באופן כללי. ששלושת הבנים של אדם הראשון ביטאו את זה, וההמשכיות של שלושת בניו של אדם הראשון הוא שלושת בניו של נוח. שם, יפת וחם, שם המשך של שת, אבל וקין. באופן כללי ביותר. קין, שאחר כך יופיע בחם, זה אותה צורת אדם, אותו אב טיפוס אנושי, שמטפל בממד הנמוך, השפל של הצד הטבעי של האדם, שהוא חסר הכוונה, שזה כוחות הגוף וכוחות הנפש. לכן חם מלשון חימום, זה אותו האדם שמרכז החיים שלו, מרכז הכובד של החיים שלו, זה כוחות הגוף שלו, וכוחות הנפש שלו. לכן הוא נקרא חם, כי שני הכוחות שמבטאים את הקיצוני שבשני הממדים האלה, גוף ונפש, גוף, יצר המין, אדם מתחמם, נפש, יצר הגאווה, הכעס, כשאדם כועס אדם מתחמם, לכן הוא נקרא חם, אומר הרב הירש מלשון חימום. זה אף טיפוס אחד, שאצל אדם הראשון זה היה קין. קין הוא בעצם נקרא קין על שם הקניין, וכשאדם עוסק בדרך כלל במצב נורמלי בקניין, הוא קונה את המינימום ההכרחי. זה טיפוס אחד, אף טיפוס אחד. כלומר, יש בני אדם בעולם שהם חיים את ההכרחי. הם חיים את הצורך. הם חיים את המינימום שבאדם, שבא לידי ביטוי בגופני ובנפשי שלו. יש ממד יותר מפותח של הטבעי של האדם, זה מה שמכוון את הגופני והנפשי, שזה השכל. זה נקרא יפת. יפת, אומר הרב הירש, מלשון פתי. פתי פתוח, סקרנות. מה פותח אותך לעולם? השכל. וזה היה אצל אדם הראשון אבל. אבל עסק יותר בחיים יותר מפותחים, יותר רחבים, יותר ליברליים, יותר כוללים, ולכן זה יכול להפך לאבל, כי זה מותרות. וזה עד לכאן שני הטיפוסים שהם אומות העולם. יש מי שעוסק בממד החומרי ההכרחי, ויש מי שעוסק בממד החומרי היותר מפותח, היותר שורשי, שכל, מדע, תעשייה, טכנולוגיה, חיים יותר רחבים, יותר נקרא לזה, מקיפים יותר את, 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 את האפשרויות השונות שיש בעולם. ויש סוג שלישי של אדם, שהוא לא גוף נפש ולא שכל, הוא נשמה. זה שם שיודע לקרוא בשם השם, וזה שט, אומר הנציב, מלשון תשתית. הוא התשתית. אם כן, מאלה נפצה כל הארץ, אומרת התורה, אומר הנציב, שלושת אבות טיפוס. יש את הטיפוס, נקרא לזה אחמי, יש את הטיפוס היפתי, ויש את הטיפוס השמי. ושלושתם בטבע. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, תיכנס לטבע, הוא לא אומר לו, תזרוק את חם ואת יפת למים. העיקר שאתה תנצל. לא, חשוב שחם ויפת יהיו בטבע. עכשיו, חם ויפת, שהם בעצם נקרא זה העולם הערבי והמערבי, גם הוא מחולק ל-70 צדדים. וגם הוא מחולק ליותר מ-70 צדדים. אבל אף טיפוס הבסיסי, אלה שלושת הזרמים האלה, שלושת הכוחות האלה.
אוקיי, עכשיו
אני לא יודע אם עניתי לך.
טוב, ענית לי בגדול. טוב. כשאתה אומר כישרונות, הכוונה להתפרטות מעשית?
התפרטות קודם כל של כישרון ואחרי זה בפועל.
כלומר, אוקיי,
כשאדם,
או גוי מסוים מקבל כישרון להיות מדויק, נגיד כמו
גרמנים
למשל,
לדוגמה.
אז זה מתבטא
בעשייה. אז הדיוק שלהם מתבטא במדע ובתעשייה, ברור. וכשהעם מקבל למשל תכונה של כוח עבודה, אז הוא יהיה אדם, אז הוא יהיה עם, יצרני מאוד, עד כדי ערך חס ושלום, איבוד האישיות. אומרים שזה סין של היום. נגיד.
יש
הערה במחשב. טוב, בסדר גמור. שעה 7, אז עוד 5 דקות. אין שום. בבקשה.
היום אני לא יודע שהבנתי כל משהו. אנחנו אמרנו שכל עם קיבל כישרון. בעצם עם ישראל נהיה חסר, מה נקרא,
בצדדים.
בצדדים
המעשיים
שלו, נקרא המקצועות, מה נקרא זה ככה, שהעמים אומרים להשלים. אז אם ככה, אז
עכשיו רגע, שנייה, אבל לא פעם, בואו לא נשכח את המטרה. כל המטרה שצדדי הכישרונות חסרים, זה כדי שתיווצר דינמיקה, יחס, קשר בין ישראל ואומות העולם, וכשאנחנו נהיה חייבים להשלים את החסר לנו על ידי אומות העולם, הצינור יהיה פתוח בינינו לבינם, ואז נוכל להשלים להם את מה שחסר להם, שזה המשמעות של החיים, התוכן של החיים. יפת אלוקים ליפת, וישכון בעולה שם. המטרה של יפת זה ישכון בעולה שם. כדי שישכון בעולה שם, צריך קצת יפת להיות חסר אצלנו. אז הקב"ה נתן את היופי, את הסקרנות, את האסתטיקה, את השכל, את החוכמה, ליפת. כדי שזה יהיה במחרות קצת חסר אצלנו. ואז נהיה חייבים להשלים את זה בתוכנו, כי התורה בלי החלק הזה גם היא חסרה. וממילא תהיה פנוי הדרך כלפי ההשפעה.
עכשיו, אנחנו בעצם צריכים לדעת להם רוחניות, והם צריכים לתנו את הבסיס לרוחניות.
בוא נגיד את זה רגע אחרת. אני רוצה רגע, בואו נראה רגע, נתחבר לחנוכה. אני רואה שאין את זה פה בדף, אבל נגיד משפט אחד. משפט אחד ממש. כתוב בגמרא במסכת שבת. מהי חנוכה? נכון? מה זה חנוכה? אומרת הגמרא, כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים. שואל הרב קוק, כל מי שמדייק בפשט הגמרא שואל את השאלה הבאה. היה צריך להיות כתוב, כשנכנסו יוונים להיכל, וטימאו כל השמנים. למה כתוב, כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים? אומר הרב, עצם זה שהיוונים נכנסו להיכל, הם תימו כל השמנים. אתה לא יכול להכניס את ספרטה, עולם הגוף, עולם הספורט, אתונה, הפילוסופיה, השכל, אתה לא יכול להכניס את זה לתוך הקודש ולהגיד זה במקום הקודש. אתה לא יכול להפוך את הספורט, את הגוף לאלילות, ולא את השכל הפילוסופי לאלילות. במקום הקודש. הספורט כמעטפת, כשהמרכז הוא הקודש, החוכמה כמעטפת, שהמרכז הוא הקודש, ודאי שכן. נפש בריאה וגוף בריא, פשוט. החוכמות הן רקחות וטבחות לתורה, ברור. אבל שזה יבוא במקום הקודש, זה לא. לכן, כשנכנסו היוונים להיכל, כשהם לא הבינו שהמטרה של החוץ, היפתי הזה, הוא החיצוניות של החיים, והם כביכול רצו להכניס את זה לתוך עצמיות החיים ולבטל את העצמיות האמיתית, זה עצמו טומאה. לכן לא צריך להגיד שנכנסו היוונים להיכל וטימאו. עצם הכניסה להיכל היא טומאה. ואם הם היו נשארים בחוץ, בסדר גמור. דרך אגב, סתם להשכלה כללית. יש מקומות, בזמן שהמקדש קיים, אז יש כידוע 13, או נגיד ככה, יש מקום אחד, עד הסורג זה נקרא, שבהם, עד המקום הזה, גויים יכולים להיכנס לבית המקדש. יש מקום שגויים נכנסים, עד לכאן הם נכנסים, כשהם פרצו את הסורג ונכנסו מעבר לתחום, זה כבר לא, זה כבר טעות. לכן יש מקום שגויים נכנסים ויותר מזה לא. להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש מקומות שישראל נכנסים ויותר מזה לא. יש מקומות שכהנים נכנסים ויותר מזה לא. יש מקום אחד שכהן גדול נכנס פעם אחת בשנה ויותר מזה לא. כן, מדרגות מדרגות. ולהבדיל המדרגה העקרונית בין אומות העולם לישראל.
אז בעצם, אז למה ישראל צריכים לעשות בכל זאת במדעים האלה, אם זה
תפקיד של הגויים, אז אנחנו נדבר על זה שהתפקיד של ישראל הוא לעסוק בקודש שבקודש ובקודש שבחול. ואומות העולם מעניינם לעסוק בחול שבחול. אנחנו צריכים לעסוק בקודש שבקודש ובקודש שבחול. זה לא אומר שאנחנו לא נעניין של מדע, אבל זה אומר שנקודת הגישה, נקודת המוצא שלנו, היא תהיה נקודת הקודש. על הדרך הזאת נפתח את החול.
הם יעסקו בעיקר בביטוח של החול.
הם עוסקים בחול שבחול.
ואנחנו לומדים מהם על מנת לקדש את הקודש
שבחול. אנחנו נגלה את הקודש שבקודש ואת הקודש שבחול. טוב, צריך להגדיר את זה יותר טוב. זה הגדרה מאוד ראשונה, הגדרה הזאת. הרב חלף עוסק בזה, אולי נעסוק בזה בהמשך. כן.
הרב, למה ההשפעה חייבת להיות מותנית בקבלה? למה אפשר להשפיע בלי לקבל בעצם?
אין צינור פתוח. כשאתה רוצה להשפיע על מישהו, אם הוא לא פתוח אליך, אז הוא חסום, אז הוא סגור, אז הוא נעול, אז אתה לא תוכל להשפיע. עכשיו, כדי שאתה תוכל להשפיע עליו, אז אני חושב שגם בין בני אדם זה מובן. כדי שאתה תהיה מוכן להקשיב למישהו, אז המישהו הזה מוכן להקשיב לך. כלומר, ברגע שאדם פלוני חסום לאלמוני, אז למה שאלמוני יהיה פתוח לפלוני? זה לא הולך ככה. אם איש לא מקשיב לאשתו, למה שאשתו תקשיב לו? היא לא מוכנה, בצדק. מה, רק אני אקשיב לך? זה לא עובד בצורה כזאת. כלומר, נפש האדם בנויה בצורה כזאת, שכשיש קשר דו-סטרי, יש קשר. אבל כשיש קשר חד-סטרי, זה בעיה. דרך אגב, זה דבר מאוד מעניין, שיש בעצם שלושה סוגים של קשרים לאדם. ועליהם אמרה המשנה שבלי הביטוי של שלושת הקשרים האלה, אי אפשר לקבל תורה. קינן תורה פרק, קינן תורה פרק 60 מסכת אבות. 48 דברים התורה נקנית. אחד מהדברים זה שימוש חכמים, שני, דיבוק חברים או דקדוק חברים, שלישי, פלפול תלמידים. אומר הרב ציודה, ישנם שלושה סוגים של קשרים חברתיים. שימוש חכמים, אני משמש את מי שלמעלה ממני. כלומר, אני מקבל. מצד שני, כלפי הרב, הוא מתלמידה יותר מכולם. קשר שני, מישהו שהוא פחות או יותר שווה לי, זה חברותה, דקדוק חברים. קשר שלישי, פלפול תלמידים. אני כתלמיד מקבל, אבל מצד שני, הרב נותן לי. אם כן, תמיד יש את הקשר בין שני הממדים, גם בין רב לתלמיד, ובוודאי בתוך חברותה שיחסית, נגיד, הקריטריון של שניהם הוא פחות או יותר אותו קריטריון. כלומר, אי אפשר לקבל תורה אם אין קשר משולש. אדם שיש לו רק רב ורק חברותה, אין לו תלמידים, הוא לא יכול לקבל תורה. עכשיו, זה לא משהו צריך להשבת על הכיסא הזה וללמד. זה אומר שבחברותה מסוימת בבית המדרש, פעם ביום, פעם בשבוע, הוא יותר מוביל את החברותה. זה נקרא תלמיד. מצד שני גם להפך. לא יכול להיות שאדם יהיה לו פלפול תלמידים, דקדוק חברים ואין לו רב. אתה חייב לקבל ממישהו. לא יכול להיות שיהיה לו רב ויהיה לו תלמידים ואין לו חברותה. זה לא הולך ככה. מה זה בא לומר? שנפש האדם בנויה בצורה כזאת, שתמיד הדינמיקה המשולשת הזאת חייבת להופיע. עד כדי כך, שלפי פשט המשנה, אם אין את שלושת אלה, אדם שיש לו רק שניים משלושתם, לא יקנה תורה. תורה נקנית ב-48 דרכים. אם אין לו את שלושתם, אז זה לא ילך. טוב, בואו נסכם כדי לא לעמוד במה שביקשו. מה למדנו היום? התקדמנו קצת היום. התקדמנו עכשיו יותר מקצת. שהתפקיד של אב ישראל, אנחנו התמצית, אנחנו העיגול הפנימי, אבל התפקיד האיכותי הזה איננו להשפיע על ההיקף, כדי שנוכל להיות משפיעים על ההיקף, את הפנים האיכותי, אנחנו צריכים להיות מושפעים מההיקף, נקרא לזה, את החוץ הכמותי. וזה אופי היחס בין ישראל לעמים. באופן מאוד כללי ומאוד ראשוני. עכשיו נראה בהמשך שזה הרבה יותר מדויק ממה שאמרנו עכשיו. טוב, התקדמנו היום משהו?
כן.
טוב, מחר כרגיל 5:30 בעזרת השם.